16. ספר חדש, עולמו של מקיאוולי בהוצאת מגנס, מציע בפעם הראשונה בעברית סקירה מקיפה של הגותו, כתביו וההקשר ההיסטורי שבו פעל, מי שנחשב בעיני רבים לאבי הפוליטיקה המודרנית, אבל שמו הפך שם נרדף לתיאור פוליטיקה כוחנית ונטולת עקבות, שכל מטרתה שימור השלטון. אנחנו מדברים עם מחבר הספר, הפרופסור הילאי זמורה מאוניברסיטת בן גוריון. שלום.
שלום רב.
כמו שאתה כותב בספר, כמעט כל פוליטיקאי בכיר ב-400 השנים האחרונות הוא אשם במקיאווליזם, אבל נדמה לי שנשיא רוסיה פוטין הוא הדוגמה העכשווית המובהקת ביותר לפער הזה שמעסיק כל כך את מקיאוולי בין פוליטיקה לבין מוסר. נדמה לי שפוטין היה חותם בשתי ידיים על הקביעה של מקיאוולי שלפחות בספירה הפוליטית מוסריות היא מתכון לכישלון.
אני לא יודע על מה פוטין היה חותם או לא, אבל כן, יש פה באמת שאלה בין היחס לפוליטיקה ומוסר שהיא כנראה איתנו מאז ומתמיד וכנראה תמשיך ותמשיך להיות. אני אגיד בהקשר הזה, באמת שום שזה נושא מרכזי אצל מקיאוולי, אולי לב ליבו של הספר הידוע ביותר שלו, של הנסיך, וגם הספר אולי המפורסם ביותר בהיסטוריה של ההגות הפוליטית ב-2500 השנים האחרונות, כמובן שגם הספר הידוע ביותר לשמצה, והוא אחראי גם למושג, נכון, שכולנו מכירים, מקיאווליזם, או השם של מקיאוולי ש... מעורר בנו אסוציאציות של הרמומיות, בוגדנות, כוחנות, התנהגות ברוטלית וחסרת מצפון. וכמו שאמרת, זה הפך להיות תווית נפוצה, מדביקים את זה כמעט לכל מנהיג שנראה שמתנהג באופן לא מוסרי. אז באמת כמה מילים על, על, על מה יש בספר הזה, או מה מקיאוולי אומר בהקשר הזה, שהפך אותו למין תווית כזאת. האופן המסורתי שבו דיברו וחשבו על פוליטיקה עד מקיאוולי היה במונחים של מוסר. כל ההוגים לפניו כתבו שהשליט צריך להיות אדם ישר והגון עם כוונות טובות, שיפעל לטובת הכלל וכן הלאה. וזה לא שהוגי דעות לפני מקיאוולי לא ידעו שלפעמים השליטים עושים דברים לא מוסריים, דברים שנחשבים רעים, אבל התייחסו למעשים האלה כאל יוצאים מן הכלל, גינו אותם בכל פה, ובאופן כללי טענו שיש לצמצם את ההתנהגויות האלה עד כמה שניתן לעשות זאת. אנחנו באמת כבר לא מתייחסים בתמימות כזאת לפוליטיקה, אנחנו מדברים עליה כאל דבר לא נקי, מלא באינטריגות ונוכלויות, ועל זה צריך לומר שני דברים. אחד זה שבמידה רבה אנחנו מדברים ככה על פוליטיקה, או יכולים לדבר ככה על פוליטיקה, גם בזכות מקיאוולי שנתן לנו השפה לדבר ככה על פוליטיקה, וקרא, הראשון שקרא את המסכה מעל הפוליטיקה בצורה הזאת. הדבר השני, אני חושב שאנחנו למרות, כאילו כשכבר איבדנו את התמימות ביחס לפוליטיקה, מדברים עליה ומדברים עליה בשפה של שלילה, של גינוי מוסרי, אנחנו בכל זאת תמיד רוצים פוליטיקה אחרת, טובה יותר, מוסרית יותר, רוצים שהמנהיגים שלנו יהיו ישרים והגונים. בזה אנחנו ממש שונים ממקיאוולי. אני חושב שמקיאוולי היה אומר שהאמונה הזאת, התקווה הזאת, היא אינפנטילית, שאנחנו נאיבים ללא תקנה. מקיאוולי היה אומר, הוא לא היה, הוא אומר לנו שהפוליטיקה לעולם לא תהיה טובה במובן הזה, במובן המוסרי. זה פשוט לא יקרה ולא יכול לקרות וגם לא רצוי שיקרה. כי אם זה יקרה, כלומר אם השלטון ייפול לידיהם של אנשים טובים, המצב יהיה כל כך גרוע שעוד נתגעגע לאנשים הרעים. וכאן אני חושב באמת הייחוד של מקיאוולי שנשאר עד היום, עד היום כשקוראים את הנסיך, קשה להישאר שווה נפש מול הדברים האלה, כן? כי הוא, הדבר המיוחד זה לא כל כך שהוא לא גינה את העובדה שהפוליטיקה היא תחום של כוח ומניפולציות, ושההתנהגות בה לא עולה בקנה אחד בדרך כלל, או לעתים קרובות עם נורמות המוסר המקובלות. הדבר המיוחד בו זה שהוא בעצם שיבח את ההתנהגות הזאת, הכוחנית והמניפולטיבית, והוא המליץ בחום, או ליתר דיוק, המליץ בקור מקפיא, על התנהגות בלתי מוסרית, והוא גם סיפק נימוקים חזקים לעמדה הזאת, וזאת הסיבה שמקיאוולי הוא סקנדל שנמשך כבר 500 שנה.
כן, מתנה שלא מפסיקה לתת, ואתה יודע, אחד המשפטים הידועים שיקנו לו את מעמדו כסמל של תפיסה פוליטית נטולת מעצורים מוסרים, זו העצה שלו לשליט לנהוג בנועם בבני האדם או לחסלם, כן, כדי שלא יוכלו להתנקם בו אחר כך אם לא נהג בהם יפה. לדעת מקיאוולי, מעשי אכזריות הם פשוט כורח שלטוני.
נכון. אתה שמת את האצבע כאן על נקודה שמאוד חשוב להסביר אותה. כמקיאוולי הוא לא... תראה, למרות המוניטין שיצאו לו של איזה מין שליח שטן ומדריך למורה לרשע וכן הלאה.
מדריך לדיקטטורים.
מדריך לדיקטטורים. הנסיך נחשב נכון למדריך לדיקטטורים. זה לא שהוא מדבר בזכות הרוע במובן, באיזשהו מובן, אני לא יודע, פסיכוטי או פתולוגי. הוא בעצם אומר לנו, זה לא מה שאתם חושבים כשמדברים על פוליטיקה. זה לא תכונות נפש של השליט. זה לא שהשליט אכזרי ולכן הוא מתנהג באכזריות, או ששליט אחר רחמן מטבעו ולכן הוא מתנהג ברחמנות. מקיאוולי אמרנו, אלה כלים שצריך להפעיל לפי המצב ולפי המטרות. זאת אומרת, מה שבשביל רוב האנשים נתפס כאיזה ערכים או תכונות, נטיות וכן הלאה, מקיאוולי אומר, לא, בשביל בפוליטיקה, בשביל השליט, בשביל השלטון, הוא מדבר ככה גם אגב על הרפובליקות, לא רק על שליטים יחידים, אלה כלים. יש מצבים שצריך להפעיל בהם אכזריות. יש מצבים שצריך להפעיל בהם רחמנות. זה הכל שאלה של באמת של הקונטקסט ושל הנסיבות. התמונה שהוא מייצר לנו של שליט זה בעצם של אדם לגמרי קר, לגמרי מחושב, לגמרי רציונלי. אדם בעצם ללא תכונות או שמסוגל להתנהג כאילו אין לו תכונות. זה אני חושב מה שכל כך מבהיל בניתוח, בתיאור של מקיאוולי של הפוליטיקה. כי זה אומר בעצם שאין לנו איזה שהם סטנדרטים למוסר. מה שנחשב רע יכול להיות רע, אבל יכול להיות גם טוב. מה שנחשב טוב יכול להיות טוב, אבל הוא יכול להיות גם רע. זה מאוד תלוי במצב, מאוד תלוי באיך משתמשים. ובמקווה לא ממליץ להשתמש באופן חסר הבחנה, תמיד ברוע, תמיד באלימות. זה תלוי במצב. הוא למשל אומר, השליט חייב להימנע מלגעת ברכושם של אנשים. למה? לא כי זה רע כשלעצמו, אלא כי הוא אומר, וזה אחת מהאמירות גם שהוציאו לו מוניטין מאוד שליליים, בני אדם שוכחים את מות אביהם יותר מהר ששוכחים את אובדן רכושם. זאת אומרת, תיקח להם את הרכוש, הם תמיד ינסו להחזיר את זה, הם תמיד ינסו לנקום בכלל זה.
והפריזמה היחידה זה איך השליט משמר את כוחו, נשאר בשלטון, אין מטרה אחרת.
אין מטרה אחרת. הנסיך לפחות הוא ספר שעוסק באיך משיגים את השלטון ואיך משמרים את השלטון, ובנסיך אין באמת פרספקטיבה אחרת. אין פרספקטיבה של טובת הכלל. אלא אם כן אתה אומר ש...
שטובתו של השליט היא גם טובת הכלל.
כן, השלטון, עצם קיום השלטון הוא טובת הכלל. זאת אומרת, זה עדיף על פני...
אז זהו, כי את הקרונות האלה הוא באמת מגבש בתקופה של משבר פוליטי וצבאי קשה באיטליה של זמנו, הכניעה של פירנצה למלך צרפת שרל השמיני, הנפילה של משפחת מדיצ'י, איטליה שהתגעתה בעליונות התרבותית שלה על שכנותיה, הוצגה במלוא חולשתה במערומיה, ולמקיאוולי הצעיר ברור שהסיכוי היחיד לשבת תהילת העבר היא באמצעות כינון שלטון יחיד חזק וגיבוש עוצמה צבאית. אני שואל אותך אם התרופה שהוא רשם לפירנצה לאיטליה של המאה ה-16 מתאימה גם לרפובליקות המודרניות של המאה ה-21?
טוב, כאן באמת יש שאלה ש...
כי הוא פופולרי עד היום.
כן, כן, שנוגעת, נוגעת, הייתי אומר, באופן כמעט ישיר ברלוונטיות של ההגות של מקיאוולי. לא רק הנסיך, אלא גם בכתבים האחרים. באמת, אחרי הנסיך, אתה צודק בזה שבמידה רבה, מה שמסביר את האופי המאוד רדיקלי של הספר הזה, זה הקונטקסט ההיסטורי, כן, שהוא נכתב... כמו שאמרת, בית משבר גדול, צבאי ומדיני של איטליה, ומקיאוולי בסיטואציה הזאת ראה בשלטון יחיד, הדרך היחידה האפשרית להיחלצות מהשבר הנורא שפקד את איטליה ואת עיר הולדתו, את פירנצה. אבל כמה שנים אחר כך הוא כותב ספר נוסף, נקרא לו דיונים, לצורך הקיצור, הכותרת של ארוכה קצת יותר. הדיונים שהוא אגב לא פחות מקורי ומהפכני מהנסיך, אבל גדול יותר ונגיש פחות, ולכן מוכר פחות. ואם הנסיך נראה במבט ראשון כמו מדריך לדיקטטורים, דיונים נראה במבט ראשון כמו מדריך למשטרים חופשיים, לרפובליקות, המודל שלו שם בספר הוא ההיסטוריה של רומא העתיקה בתקופת הרפובליקה. עכשיו, צריך לזכור שזאת הרפובליקה הפכה לאימפריה שכבשה את אגן הים התיכון, ואף מעבר לכך, ושהייתה המודל הפוליטי והמדיני במשך מאות שנים אחר כך למדינאים ולהוגים מאנגליה במאה ה-17 וצרפת ואמריקה במאה ה-18 והלאה. כן, לא סתם באמריקה יש סנאט וסנאטורים, יש גבעת הקפיטול וכל המושגים ושמות שלקוחים בהשאלה מרומא העתיקה. ומקיאוולי מילא תפקיד מרכזי בהעברת המורשת הזאת של רומא העתיקה, של הרפובליקה הרומאית, והנחלתה של המורשת הזאת למערב המודרני. אבל, וזאת הנקודה, אני כאן חוזר למה שהתחלת לגבי רפובליקות מודרניות, מקיאוולי גם פה מציע לנו נקודת מבט שונה מאוד מהמקובלת, גם כיום בדיון הציבורי, והיא באמת רלוונטית לימינו ולמה שמתרחש בעולם, ואני אתאר אותה באמת בקצרה. הרפובליקה הרומאית והרפובליקות בכלל לא עניינו את מקיאוולי בגלל שרפובליקה היא משטר חופשי, או בגלל שעיר הולדתו פירנצה הייתה במשך שני רפובליקות. הרפובליקות עניינו אותו כי לדעתו הן מדינות חזקות יותר. כלומר, מדינות שמשטר שלהן רפובליקני, משטר חופשי, חזקות יותר בעיניו ממדינות שהשלטון בהן הוא שלטון יחיד. זאת אומרת, בתיאוריה של מקיאוולי חירות היא מנוע של עוצמה. זה מה שחשוב לו. כמו בנסיך, כוח, עוצמה, שלטון. וגם כאן התפיסה שלו לגמרי תועלתנית, לא ערכית מוסרית. ובזה הוא נבדל מאוד מהתפיסה בישראל ובמערב בכלל. נכון, אנחנו נוטים לראות במדינות בעלות שלטון יחיד, דיקטטוריות, אנחנו רואים בהן מדינות תוקפניות, ברוטליות, לא מוסריות. מצד שני, אנחנו נוטים לראות במדינות בעלות משטר חופשי, רפובליקני, כמדינות שחורות שלום, מכבדות זכויות אדם וכן הלאה. מקיאוולי אומר לנו את ההפך במידה מסוימת. הוא אומר שרפובליקות הן מדינות תוקפניות, לוחמניות, ברוטליות ומסוכנות, ושעדיף למשל ייכבש על ידי מלך, על ידי שליט יחיד, מאשר על ידי רפובליקה. כיבוש של רפובליקה הרבה יותר דכאני, אכזרי, ויותר קשה להשתחרר ממנו. עכשיו, אם תסתכל על ההיסטוריה של המאות השנים האחרונות, לפחות מהזווית הזאת, מי היו האימפריות שכבשו את העולם? מדינות אירופה שלטו בראשית המאה ה-20 על 84% משטח כדור הארץ. שתי האימפריות הקולוניאליות הגדולות ביותר בעידן המודרני, אנגליה וצרפת, הוקמו על ידי שתי הרפובליקות הראשונות של אירופה. שילוב קצת, כן, סתירה פנימית כזאת בין חופש בבית ושיעבוד ובחוץ. עוד דוגמה אחרת, אם אנחנו מתקרבים יותר לימינו, ארצות הברית היא רפובליקה, היא המדינה החזקה בהיסטוריה, היא אמנם לא אימפריה קולוניאלית, אבל אי אפשר להגיד שהיא אינה מדינה אגרסיבית. קשה לספור את המלחמות שארצות הברית השתתפה בהן, ונדמה לי שאין מדינה שנלחמה יותר מלחמות מאשר ארצות הברית בעשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה. אגב, מקיאוולי קסם לחלק מהמדינאים האמריקאים במאה ה-18, בראשית קיומה של ארצות הברית, או לפני, או בתקופת המהפכה, בדיוק. בגלל זה הם הבינו בדיוק מה הוא אומר לגבי מקורות העוצמה ולגבי הכוח והאגרסיביה של רפובליקות, וזה מה שהם רצו לארצות הברית. ונקודה אחרונה בהקשר הזה, מקיאוולי תיאר יפה את הדרך שבה אימפריות מציגות את המלחמות והכיבושים שלהן ומצדיקות אותם במונחים של מסר אוניברסלי, של צדק, הגנה על החירות, על החלשים ועוד כמה דברים יפים. הוא ראה דרך כל מסכי הרטוריקה האלה, דרך התעמולה וההצדקות העצמיות, אבל כמו בנסיך, הוא לא גינה את הדברים, הוא לא גינה את הצביעות. להפך, הוא הסביר שזה חיוני להצלחה.
מבחינתו של מקיאוולי, מלחמה היא דבר רצוי, נכון? כי השלום והבטלה הורסים את החברה, ומלחמות מחזקות את הקהילה ומאחדות אותה. הוא לא עושה פה הבחנה בין מלחמות מוצדקות לכאורה,
לא,
כן, מלחמות
לא,
שהן
לא,
כורח נכון. לבין תאוות התפשטות גרדה.
לא, הוא לא עושה את ההבחנה הזאת. הוא עושה הבחנה בין מלחמות מועילות למלחמות טיפשיות. אבל כן, שוב פעם, גם פה התפיסה שלו מאוד שונה משלנו. אנחנו רואים בשלום את המצב הרצוי, את האידיאלי, והיינו רוצים שלום נצחי בכל העולם. ומקיאוולי אומר שזה לא מצב רצוי, שלום ארוך, יוצר מצב של שעננות, של שכיחות, של רפיון, של התמקדות ב, אתה יודע, באספקטים הדוניסטיים של הקיום, אם זה צריכה, אם זה הנאות החיים וכן הלאה.
זאת אומרת, יש פה פרדוקס, דווקא הצלחה צבאית טומנת בחובה את זרעי הכישלון.
בדיוק, כן, יש לו תפיסה מחזורית כזאת, שמבחינתו זאת ההיסטוריה, כן, זה מין מחזור כזה של עלייתם של כוחות גדולים, שמכניעים את הסביבה שלהם, או את כל העולם הידוע להם, את כל העולם שחשוב להם, מייצרים בסביבה הזאת שלום, שהוא הוא, 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 הוא לכאורה מה שאנשים רוצים, אבל בעצם זה זורע את זרעי הפורענות. ומתי שהוא יופיע כוח אגרסיבי יותר, ראשוני יותר, כן, שיפסיק את השלום הזה ויקה את ה...
זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה מה שקרה למערב בעקבות ניצחונו במלחמה הקרה.
אני חושש מלומר את זה בצורה הזאת, כי אנחנו יודעים שיש הסברים נוספים היום לעלייתם ונפילתם של כוחות, הסברים כלכליים שמקיאוולי פחות הדגיש, אבל אני לא בטוח שאנחנו יכולים לגמרי לשלול גם את ההסבר הזה, לפחות כהסבר חלקי, שהניצחון של המערב, אמריקה בפרט, נאמר במלחמה הקרה, לא זרה איזה שהם זרעי פורענות שהמערב וארצות הברית עלולים לקצור את הסופה הזאת בהמשך. כן, יש מצב שהמערב בשלושים שנים האחרונות של תחושה של לא מנוצחים, סוג של היבריס, סוג של יוהרה. אז אני לא יודע להגיד אם בדיוק זאת הסיבה, אם זה, מה היה קורה אם אמריקה לא הייתה פועלת ככה, אבל, אבל אני חושב שכן. מה שאני אומר זה לא שמקיאוולי אומר לנו בדיוק איך ההיסטוריה תתפתח, כן? זה לא זה מה שהוא אומר, וזה לא זה מה שאני מנסה לומר בספר, אלא אני חושב שהוא נותן לנו, בגלל השילוב הזה של דברים שמצד אחד מאוד דומים למה שהיה בהיסטוריה בעבר, מצד שני מאוד שונים למה שהיה, ממה שהיה, ובאמת התעוזה האינטלקטואלית שלו והמקוריות שלו מאפשרים לנו, אני חושב, להסתכל בצורה רעננה, בצורה לא שגרתית, גם על התפתחויות שיש מסביבנו בהווה או בעבר הקרוב. לא הדברים שאנחנו שומעים בדרך כלל ביום-יום.
עולמו של מקיאוולי, ספר חדש ומרתק בהוצאת מאגנס, פרופסור אילאי זמורה, תודה רבה.
תודה.